יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת וירא. כתוב בפרשתנו, וירא אליו השם בלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל. מספרים שהאדמו"ר הרש"ב מחב"ד, כשהיה ילד קטן וחזר מהחדר בשבוע של פרשת וירא, בכה מאוד. שאל אותו הסבא שלו, הצמח צדק, זכותו יגן עלינו, למה אתה בוכה? ענה לו הילד, היום למדתי בחדר בפרשת וירא, שהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו, וירא אליו השם. למה לאברהם אבינו השם מתגלה, ולי הוא לא מתגלה? על זה הוא בוכה. ענה לו הסבא, הצמח צדק, יהודי בגיל 99 שמל את עצמו וזוכה להתגלות השם. כך הוא אמר לו, כל יהודי, אם הוא ימסור נפשו לקיום התורה והמצוות, הוא יזכה שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. ואמר לו, לכן לא כתוב וירא השם אל אברהם, וכתוב וירא אליו, לא רק לאברהם, אל כל אחד ואחד ושהולך בדרכו של אברהם אבינו, ועומד בניסיונות, ועובד את השם במסירות נפש, נראה אליו השם. וכך כותב הרמב"ן, לא נשתבח אברהם אבינו על מה שקיים את כל התורה כולה. כפי שהגמרא אומרת ביומא כ"ח שהוא קיים את כל התורה כולה. כי רבים קימו את כל המצוות כולן, ולא נתעלו במדרגות כמוהו, אלא נשתבח אברהם אבינו בזכות עמידתו בגבורה בניסיונות. כפי שהמשנה בפרקי אבות ה' אומרת לנו, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו, כמה חיבתו של אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא שעמד בניסיון, וכמה חיבתו של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שהוא עמד בניסיון. כתוב בשם רבינו מנחם מנדל מויטבסק, זכותו יגן עלינו, בספרו פרי הארץ, כי עיקר 10 ניסיונות היה לנסותו בעניין האמונה. לכן מציינים את 10 האלו, אף על פי שכל החיים של אברהם אבינו עמד בניסיונות, אבל אפילו נזרק לכבשן האש. למה? כי באילו הניסיונות היה נראה סתירה מצד הקדוש ברוך הוא בציווי שלו. למשל, אמר לו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אומר רש"י, לענתך ולטובתך. והנה הוא רק מגיע לשם, ויהי רב בארץ, נהיה רב, והיה מוכרח לעזוב את הארץ, לרדת למצרים. הוא מגיע למצרים מיד, ותיקח האישה, ותוקח האישה בית פרעה. השם אומר לו לאברהם אבינו, כי ביצחק יקרא לך זרע. זאת אומרת שמיצחק יצא כלל ישראל. כפי שחזר מלמדים אותנו, ביצחק, לא כל יצחק, ביצחק הכוונה ליעקב אבינו, שממנו יצא כלל ישראל. ולבסוף אומר לו הקדוש ברוך הוא, כך אל בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ועלי הוא שם לעולה. אם הוא יקריב אותו לעולה, איך יצא ממנו כלל ישראל? כי ביצחק יקרא לך זרע. זה היה עוד לפני הנישואין שלו. זה נראה סתירות. ובכל זאת, אברהם אבינו לא מערער על הקדוש ברוך הוא, ולא שואל שאלות. ומתחזק בלבבו באמונה פשוטה בבורא שלא לערער אחרי מידותיו כלל. ומשום כך נתעלה לרום המדרגות של אברהם אבינו. אמנם למיתו של דבר לא היה סתירות בדבר השם, אלא המטרה הייתה לראות אם הוא ישאל שאלות, אם הוא יאמין. למשל, העקידה לא הייתה סתירה להבטחת הקדוש ברוך הוא כי ביצחק יקרא לך זרע, אלא אדרבה, דווקא בזכות קיום העקידה נתקיימה הבטחה, כי חז"ל מלמדים אותנו שעד העקידה לא היה יצחק ראוי להוליד, ודווקא בזמן העקידה נכנסה בו נשמה חדשה, ובזה נהיה ראוי להוליד. אז דווקא דרך העקידה התקיים כי ביצחק יקרא לך זרע. אבל כשהקדוש ברוך הוא אמר לו את זה, הוא לא ידע את זה. זה היה ניסיון. הרמב"ן אומר שבזכות העקידה יצאו בני ישראל, ויצאו בני ישראל מהגלות ויזכו לגאולה, אפילו שלא יהיו ראויים לכך כלל וכר. ומכאן, מאזינים יקרים, צריכים ללמוד שדווקא במידת הניסיונות יבואו לו לאדם כל טובתו וענתו ולדורות. לכן בזמן שאדם עובר קושי לא ירים ידיו לומר נואש, אלא ימין בתקווה טובה שאין זה אלא פתח של אורה. ומה שקורה איתו בחייו, הכל הוא לטובתך ולענתך. כפי ששמעתי פעם על דבר נפלא בפרשת נוח, על הפסוק כתוב, ויסגור השם בעדו, שנכנס לתיבה. מתרגם התרגום על המילה ויסגור השם בעדו, והגין השם אליו, השם יגן עליו. לומדים את זה שלפעמים נראה לאדם שהקדוש ברוך הוא סוגר בעדו מכל צד ופינה, אבל הוא צריך לדעת עד הרבה, לראות את התרגום של זה, לתרגם את זה שהקדוש ברוך הוא מגין עליו, לא סוגר עליו, כי כל מה דאביד רחמנה לטב אביד. בסייעת הנשמיה, כבר עשרות בשנים שזכיתי להיות שותף להקים פעילות של שיקום אסירים בתוך בתי הסוהר על ידי המדרשות. באחד הביקורים שלי בבית סוהר מעשיהו, כשנכנסתי לשער של המדרשייה, פנה אליי אסיר שיושב מאסר עולם, הוא פגע בערבים אז שפגעו בנו, אז הזמן שריתחה פגע, ועל זה הוא יושב בבית סוהר. והוא חזר בתשובה שלמה שמה ונפח להיות ממש תלמיד חכם. הוא מדבר איתי ואומר לי שרוצה לצאת בשבוע הבא ביום שני לחופש. הוא כבר יושב הרבה מאוד שנים, ועכשיו הוא קיבל רשות עקרונית לצאת לחופשה של יומיים. והוא מתעקש לצאת דווקא ביום שני הבא. והוא מספר לי שהוא פנה לחברי כנסת הדתיים ולהרבה אנשים שיש להם בעלי השפעה, שיפנו עבורו לשירות בתי הסוהר שיוכל לצאת ביום שני הבא. והוא מבקש ממני שאני אדבר מהמנהל הכלא גם כן על זה שיאפשר לו לצאת בשבוע הבא. המשכתי לדבר איתו ונכנסתי למדרשייה. התחלתי לתת את השיעור כרגיל. באמצע השיעור שדיברתי שם לחזק את האסירים באמונה, כמו שאפשר לקלקל כך אפשר לתקן, יש מושג של תשובה. בתוך המילים האלה לפתע פניתי לאותו אסיר ואמרתי לו כך, אתה מתעקש לצאת לחופשה דווקא ביום הזה, אתה רואה שהולך כל כך קשה אולי תחשוב ותאמין שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתצא ביום הזה. אולי כל הקושי הזה שלא הולך, שסוגרים עליך, אולי זה לטובתך. והמשכתי את השיעור כרגיל. מה היה הסוף? הוא המשיך להתעקש דווקא על היום הזה, בסוף הצליח, ואישרו לו לצאת לחופשה, לקח את אשתו ואת הילדים לחופש. בדרך הייתה תאונת דרכים קשה. לא עלינו, אשתו נהרגה, הילדים נפצעו, המשפחה נהרסה. מה אנחנו לומדים מזה? שלפעמים השם סוגר בעדך ונראה לך קשה, ולמה? אתה שואל למה? אבל האמת היא, תראה מה התרגום אומר על זה. לא סוגר אלא מגין עליך. הגאון רבי צלאל שטרן, זכר צדיק לברכה, בספרו בצל החוכמה מבאר את דרשת חז"ל על הפסוק בתהילים מ"ו: לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ, אל תקרא שמות אלא שמות. אז הוא אומר, כי בא להודיענו כוונת הכתוב, לכו ראו וחזו מפעלות השם בכל מה שהוא עושה, שרק לטובתנו, רק לטובתנו. וגם אם נראה לעיני בשר כי זה שממה ואבדון, אין זה אלא לטובה. ואל תקרא שמות מלשון שממה, כי באמת מי שקורא לזה שמות זה שמות, זה רק נתנו לזה שם כזה, בני אדם קוראים לזה ככה. אבל האמת היא שזה בא מקוצר דעתם, שלא יודעים את דרכי הקדוש ברוך הוא, לכן הם קוראים לזה שמות מלשון שממה. כי צריך לדעת, כי בשר ודם לא יכול להשיג את הטובה הצפונה במפעלות השם. אבל אם הוא יאמין במונה שלמה שאין רע יורד מלמעלה, יתהפך הכל לטובה. ובמידה זו, מאזינים יקרים, נשתפכו האבות הקדושים. כפי שהגמרא במסכת סנהדרין קי"ד אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, חבל על דאבדין ולא משתכחין. משה רבנו התלונן, למה מאז שהוא בא אל פרעה הוא נהיה יותר גרוע, יותר צרות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דאבדין אלה שנאבדו, שכבר הסתלקו מהעולם ולא רואים כמוהם. כמה פעמים נגליתי אל אברהם, יצחק ויעקב בקיל שין דלת יוד, ולא יראו על מידותיי. נגליתי אליהם בקושי, הם עברו הרבה 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 ניסיונות, ולא יראו. לכן צריך לדעת שזהו המידה המיוחדת שנשתפכו האבות הקדושים שעמדו בניסיונות. כפי שהזכרתי את המשנה, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. הסבא שלי, אבא של אבא שלי, זכר צדיק לברכה, קראו לו רב זלמן גרוסמן. הוא נסע לפני 110 שנים לשליחות לארצות הברית בשם גדולי ירושלים, כי המצב בירושלים היה נורא, אפילו לתרופות, לרופאים לא היה לאנשים לתת. אז הקימו שם עזרת חולים כדי לעזור לחולים, ובשביל זה הוא נסע. בימים ההם עדיין לא הייתה מערכת כשרות מאורגנת בארצות הברית. והסבא שהיה ירי שמיים, עובד השם, בכל רמח איבריו ושעשה גידיו, היה נזר מאוד ומקפיד על כל מה שמוציא מהפה ועל כל מה שמכניס בפה. ולא חשב כלל להקל מכל ההידורים האלה בארצות הברית. והוא ידע שיצטרך לנדוד ממקום למקום ברחבי ארצות הברית, ויצטרך להתארח ולהתאכסן אצל אנשים שלא תמיד מקפידים על קלה כבחמורה. מה הוא עשה? קיבל על עצמו קבלה שבארצות הברית הוא לא יאכל לא בשרי ולא חלבי. בשרי בגלל הכשרות שמה, וחלבי שעוד לא היה מאורגן חלב ישראל. ובמשך כמה שנים ששעה בארצות הברית לא נכנס לפיו שום מחלה, לא בשר ולא חלב. לחם הוא גם לא אכל משלהם, לחם אקום. אז הוא דאג, הייתה אישה שמה שדאגה לו פעם בשבוע מרחוק לשלוח לו לחם. במרוצת השנים עברו עליו הרבה ניסיונות. אבל היה שבת אחד, היה מיוחד, שעל זה אני רוצה לספר. פעם אחד הוא קיבל הזמנה לשבות בקהילה חשובה בלוס אנג'לס. הנסיעה מניו יורק ללוס אנג'לס לקח אז כמה ימים ברכבת. ביום רביעי עלה סבא לרכבת ללוס אנג'לס, ושם לב שהוא שכח את הלחם ואת האוכל, הירקות, שהיה הוא רגיל לאכול, רק ירקות הוא אכל, שכח לקחת את זה. וככה הוא ישב ברכבת מיום רביעי עד יום שישי. הגיע ביום שישי, הגיע ללוס אנג'לס, והגיע למעונו של רב הקהילה, שאצלו היה אמור להתאכסן, ואצלו בקהילה היה צריך לדרוש בשביל המשימה שהוא הגיע. לאחר שיחת נימוסים קצרה עם הרב, ביקש הרב מהאורח שלו, הסבא, שיכנס איתו למטבח כדי להראות לו את התבשיל המיוחד שאשתו הרבנית הכינה עבורו. על השיש היה מונח מגש זכוכית נוצץ, ובתוכו היה אבס שלם, אבס שלם צלוי מטובל היטב. הריח שלו הנעים מילא את כל חלל המטבח. הנה הניסיון הראשון. האבז הצלוי זה מסוג המחלים שהסבא התנזר מהם בכלל, ובפרט כאן באמריקה. רב זלמן הסבא עודה להם מקרב לב, נשם עמוקות, ובקול חרישי אבל חד וברור אמר להם, כבוד הרב הרבנית, אני מבקש סליחתכם, אל תקפידו עליי. תבינו אותי, קיבלתי על עצמי קבלה כשהגעתי לארצות הברית לא לאכול מחלי בשר. אל תראו בזה פגיעה, אני לא מפקפק על הכשרות שלכם, אבל זה הקבלה שקיבלתי. הרב הרבנית שמה הסמיקו, בליבם רתחו, אבל שתקו. הרב אמר לרבנית, תקפיא את האבז הזה, אנחנו לא נאכל אותו בשבת, אם האורח לא אוכל גם אנחנו לא נאכל. בליל שבת, כשסבא הלך לבית כנסת, ישב שמה, הוא היה ממש במצב נוראי, מצב של התעלפות, כמה ימים לא אכל. התחזק והמשיך בתפילה, בסוף הגיעו הביתה, קיצו על היין, ומיד נטלו ידיים לסעודה. בעל הבית, בעלת הבית, הניחה לשולחן מגש ענק, ועליו היה דג מבושל, מטובל בשמנת. ובעלה אומר לסבא רב זלמן, שלאחר שנודע לרבנית שלו שהוא לא אוכל בשר, אז במהירות היא הכינה דג מיוחד מטובל בשמנת, חלבי. אוי, הסבא שמע את זה, הראש שלו הסתחרר, עמד להתמוטט, בעומק ליבו צעק לקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם תעזור לי, מה אני עושה עכשיו? אם אני אגיד להם שאני לא אוכל, מה יהיה פה? מצד שני, קיבלתי על עצמי קבלה שאני לא אוכל חלבי, לא היה חלב ישראל. בכל זאת, הסבא החליט, קיבלתי קבלה טובה, אני אעמוד בה, עד הסוף. פנה אל המערכים שלו, הרב הרבנית, אמר להם, אני רוצה לבקש את סליחתכם, תסלחו לי שאני על האי-נעימות שגרמתי לכם, אבל מה אני אעשה? קיבלתי על עצמי קבלה והנהגה שלא לאכול מחלי חלב, ולכן גם את זה אני לא יכול לאכול מהדג, בגלל שהוא מטובל עם שמנת, עם חלב. אי אפשר לתאר מה היה אותו רגע. האורח התפרץ בצעקות, בשאגות, על הסבא, חירפו וגדפו, ממש, בעיבוד השתונות. זה היה איזה רב, כמו שהרב, הרבנים היו בזמן ההם, בלוס אנג'לס. איי, 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 לא נותר לו ברירה לסבא, אלא לעזוב את הבית בבושת פנים, יצא החוצה לרחוב, הרים את ידו לקדוש ברוך הוא, אמר, רבונו של עולם, נשארתי בלי לאכול, בלי לשתות, שבת, אבל מודה לך שזכיתי לעמוד בניסיון. מאיפה לקח הסבא את הכוחות האלה? מאיפה עם ישראל לוקח את כל הכוחות לעמוד בניסיונות? כל זה בא מאברהם אבינו. האבות הקדושים השרישו בנו את הכוח הזה שיהודי אם הוא רוצה, הוא יכול לעמוד בניסיונות. זה אנחנו צריכים ללמוד, לדעת שכל העולם מלא ניסיונות, והעיקר להתגבר עליהם. הספרים אומרים שאומרים ניסיונות זה מלשון נס להתנוסס. נס זה כמו איזה דגל כזה. זאת אומרת, דרך הניסיון אתה מתרומם ומתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ובסוף הקדוש ברוך הוא מחזיר לך כפל כפליים, להנעתך ולטובתך. מאזינים יקרים, מסופר בפרשתנו על הכנסת אורחים שאברהם אבינו מסר את נפשו לקיים. זה היה ביום השלישי למילתו, יום שהכאבים הם גדולים מאוד. אברהם אבינו בגיל 99, בורא העולם הוציא את החמה מנרתיקה, כזה חום היה בחוץ כדי שאנשים לא ילכו ברחוב, שאברהם אבינו לא יצטרך להתעסק עם אורחים. בורא כל העולמים הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו ביקור חולים, מתגלה אליו. יש לאברהם אבינו את כל התירוצים בעולם לא להתעסק היום עם אורחים. יש לו אורח כזה, הקדוש ברוך הוא גילוי אלוקות. הוא חולה מסוכן, יום השלישי למילה, 99. אף אחד לא הולך ברחוב חום היום, ובכל זאת מספרת לנו התורה, שאברהם אבינו יושב בפתח האוהל כחום היום. הוא מצפה, אולי בכל זאת אני אזכה היום לקיים את מצוות הכנסת אורחים. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא ראה את שערו של אברהם, הוריד מלמעלה שלושה מלאכי מרום שיופיעו בדמות ערבים פשוטים. אברהם אבינו רואה את הנשים האלה, מתמלא בשמחה, רץ לאורחים, מבקש מהקדוש ברוך הוא שיחכה לו, והוא רץ ומשתחווה ארצה ומתחנן אליהם שיבואו אליו. מאזינים יקרים, צריך לזכור שבורא העולם מתגלה לאברהם אבינו. יש דבר יותר גדול מזה. ובכל זאת, הוא מבקש מהשם שיחכה לו, כי הוא צריך עכשיו לגמור לטפל באורחים. מוכן לרדת מרום מעלת הנבואה האלוקית, עם כל ההשגות הנפלאות שיש לו כרגע, כדי להסביע רעבתם של כמה רבים שאפילו חשד שאולי הם עובדי עבודה זרה, ולכן הוא ביקש מהם לרחוץ את הרגליים. לומדים מכאן חז"ל, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. בספר מאורות של התורה הוא מסביר את זה במשל. משל למלך ששלח את בניו לעיר אחרת ללמוד. בשכר עבורה מחנך דגול. לימים הגיע המלך לבקר את בניו, והמחנך קיבל אותו בכבוד מלכים. תוך כדי השיחה של המחנך עם המלך, הגיעו בני המלך לאכול. התנצל המחנך בפני המלך ואמר לו, אני מבקש רשות מכבוד המלך להמתין לי עד שאני אגמור לטפל בבנים שלו. צריך להכיל אותם. שמח המלך מאוד על ההתמסרות של המחנך לבניו. והנמשל הוא מובן, חביב אדם שנברא בצלם, ובפרט יהודי שהוא בנו של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם לשם אלוקיכם, הקדוש ברוך הוא מרגיש כבוד ועונג שמכבדים את הבנים שלו יותר ממה שכבדים את עצמו. לכן אברהם אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, תמתין לי, אני עכשיו הולך לטפל באנשים שהגיעו. רואים מכאן גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. הגאון רבי יוסף דויב מבריסק, בעל הבית הלוי, כשהיה נוסע בדרכים היה פושט את בגדי הרבנות שלו, לובש בגדים פשוטים. בכל הליכותיו היה כאדם פשוט. פעם אחת בליל חורף הגיע רבי יוסף בר, הבעל הבסלוי, להיר ברנוביץ. הקור שם היה יום מנורה, גשם אז ניתח ארצה, והוא לא היה יכול להמשיך בנסיעה. לכן הוא שר לפונדק יהודי שעמד בדרך, דפק בדלת, אין עונה. היות והיה סכנה לעמוד בחוץ, ביקש רבי יוסף דוב מהעגלון שלו לדפוק חזק בכל כוחו על הדלת. אבל הבית פתח את הדלת בפנים זוהמות והודיע לו, אומר לו, אין לי מקום לינה. יש לי רק מקום לאורחים שעוד צריכים להגיע, וזהו. התחננו הרב העגלון, פיקוח נפש להישאר בחוץ, בכפור. אנחנו מסתפקים רק בקורת גג. רק בגג, רק תכניס אותנו, נשען על הארץ. לאחר מאמצים הסכים בלחסניה להכניס אותם, והרשה להם לשכב על הרצפה, במסדרון. לאחר כמה שעות, הגיע האדמו"ר רבאו מקוידנוב, זכותו יגן עלינו, עם קבוצת חסידים, בעל הבית קיבל אותם בסבר פנים יפות. לאחר שנחו מהדרך, התחממו קצת, קם הרבי מקוידנוב להכין את עצמו לתפילת ערבית. כשעבר במסדרון כדי ליטול ידיים לתפילת ערבית, הוא מתבונן והוא מסתכל והוא לא מאמין. הוא רואה את גדול הדור, הבעל הבסלוי, הבריס קרוב, שוכב על הרצפה, על הקרקע. מיד הוא צעק בהתרגשות. הרב מבריס, גדול הדור, שוכב על הארץ. כששמע בעל הבית את הקריאה הזאת של הרבי, תקפה אותו חלחלה איומה. התמלא בבושה, כך נהגתי בזלזול לגדול הדור. ניגש בפיק ברכיים וביקש סליחה מהבריס קרוב שיסלח לו, כי הוא לא ידע מי הוא. ענה לו הרב מבריסק, אני מוכן לסלוח לך בתנאי אחד, שאתה מבטיח לי שאתה בא אליי לבריסק לכמה שבועות כדי ללמוד איך צריך לקבל אורחים. קיבל הבעל הבית את התנאי, נסע לבריסק, התאכסן בבית הרב, וראה בעיניו איך הרב מבריסק מתעסק יום בלילה עם אורחים, באיזה מעמד שלא יהיה. ואז אמר לו הרב מבריסק, תשמע, תמיד שלמדתי את פרשת השבוע שלנו, פרשת וירא, היה לי פליאה. בפרשה שלנו מסופר על שני סיפורים נפלאים של הכנסת אורחים. סיפור אחד של הכנסת אורחים של אברהם אבינו, וסיפור שני על הכנסת אורחים של לוט. ולפלא הדבר, התורה מבליטה את מצוות הכנסת אורחים של אברהם אבינו, בעוד שהכנסת אורחים של לוט, שהיה ממסירות נפש, סיכן את החיים כי הסדומניקים הרגו מי שהכניס אורחים, לא מובלט בכלל. ומה עוד? שהמלאכים אומרים ללוט שאתה ניצלת בזכות אברהם, ומה עם הזכות שהכניס את האורחים? אמר הרב מבריסק, תשמע טוב, ההבדל הוא ככה. אצל אברהם אבינו האורחים נדמו כערבים, אנשים הכי פשוטים, ובכל זאת טרח למענם בזריזות ובמסירות נפש. לעומת זה אצל לוט הוא ידע מהרגע הראשון שאלה שבאו אליו הם מלאכים. לקבל מלאכים זה לא דבר מיוחד, כל אחד רוצה מלאכים לקבל, אורחים מיוחדים, לקבל את האנשים הפשוטים, זה הגבורה, זה היסוד, זה האמונה. ולכן אמר רבי יוסף דוב מבריסק לבעל אכסניה, לכן אמר לו, זה שאמרת לי ביקשת סליחה שלא ידעת שאני הרב של בריסק ולכן התנהגת כך, זה לא תירוץ. זה לא תירוץ. אני רוצה שתלמד הכנסת אורחים לאנשים הכי פשוטים באותו התלהבות שאתה מכניס את האורחים הכי מכובדים. זה נקרא הכנסת אורחים. זה נקרא הכנסת אורחים. מסופר על הגאון הקדוש המריל מבריסק, שקראו לו השרף, שתמיד הרי היה קודש ללימוד התורה, תמיד היה דבוק בקדוש ברוך הוא. אפילו בזמן שהוא אכל אכילת הרי, המחשבה שלו היה שקוע בתלמודו. יום אחד, בשעת ארוחה, פתאום קם לפתע, פסל לערכתי השולחן והתיישב שם. התברר שהרב הבחין שם בקשיש חסר שיניים, שהתקשה באכילת בלעיסת הלחם. מה עשה השרף מבריסק? ביצלו את הפרוסה, הסירו את הקרום הקשה של הלחם והגיש לו את החלק הרך. אחד מהתלמידים שלו, הגאון רב דוב בר, קרוסברג, זכר צדיק לברכה, שאל את הרב שאלה, הרב הרי שקוע בלימודו, כיצד הבחין הרב באמצע לימוד בשיעור שקוע שהישיש מתקשה לאכול? ענה לו השרף מבריסק, מדוע לא שאלת את השאלה הזאת בפרשת וירא על אברהם אבינו? הרי בפרשתנו כתוב שהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו. יש לנו מושג בנועם הנבואה ורוממותה. יש לנו מושג מהי הדביקות האלוקית, לא זוכה הנביא בעת הנבואה עד כדי ביטול כל חושיו. והנה בעיצומו של ההתגלות הזאת, ראה אברהם אבינו שלושה אנשים עוברי אורח, ורץ לקראתם להכניסם בצל קורתו. מדוע אתה לא שואל איך הבחין אברהם אבינו ברגעים הכי גבוהים האלה, באנשים האלה שהגיעו? אלא התורה מלמדת אותנו, שאפילו אתה נמצא בדרגה הכי גבוהה, אבל אתה צריך לדעת שהמטרת החיים שהבורא ברא אותך בעולם הזה הוא לקיים את מה שאתה לומד. ואם אתה רואה אפשרות לעשות חסד והכנסת אורחים, יהיה באיזה דרגה שלא תהיה, אתה תעשה את זה. הייתי קשור לרבי מיללוב, רב שמעון, שהסתלק מהעולם ביום כיפור. הוא נהיה מחותן עם האדמור מוויז'ניץ, רמוישה יהושע מוויז'ניץ, הרב הקודם מוויז'ניץ, והיה שבע ברכות האחרונה. הגעתי שם לוויז'ניץ לבני ברק, אני נכנס לבית המדרש הגדול, ואי אפשר לתאר, אלפי איש שמה, וכל האווירה והתזמורת וההתרוממות, ואני רואה שם על הבמה שתי קורסאות גדולות, על אחד יושב הרב מוויז'ניץ, זכותו יגן עלינו, והשני ריק, מחכה לרב מיללוב, והוא לא שם. אמרת, ניסע לבית שלו, נסעתי לשיכון A, הגעתי שם על הדירה שלו הקודמת, אני דופק בדלת, הרב פותח את הדלת, ואני רואה אותו עומד במטבח, ומתגן ביצה לאחד האורחים. אתם שומעים רבותיי? הרבנית, כולם, הקלה, כולם שם בשבע ברכות, אלפי איש מחכים לו, כבוד מלאכים, והוא עומד במטבח ועושה ביצה שם ומתגן לאורח. אמרת לו, רבי, מחכים לך שם בוויז'ניץ, מחכים כל הקהל מחכה. אומר לי, יש לך רכב? כן. אתה יכול לקחת אותי לישיבת סדיגורה בבני ברק? אמרת, הרבי, מה סדיגורה עכשיו? מחכים לך. יש איזה בחור שם מסכן שהבטחתי לעודד אותו, לחזק אותו. אמרת לו, רבי, תעשה לי טובה, תבוא איתי, אני אקח אותך לשבע ברכות, ואני אלך לסדיגורה לטפל בבחור. ככה עשיתי, הגעתי לסניגוריה, הבחור היה בביז'נס שם, אמרו שהוא נמצא בשבע ברכות. תדמיינו לכם את, את הסיפור הזה. אלפי איש חסידים, הזדמנות לכבוד מלאכים, שמחה של הנכד שלו, הכל מחכה, הוא עומד במטבח, ועושה מתגן מיצה לאיזה אני שמע, אני לא יודע מי הוא בכלל. את זה אנחנו צריכים ללמוד מרבותינו, מאבותינו, לדעת של גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. שבת שלום ומבורך.